Amud Kuf Nun Hey. פרק חלק. המהר"ל רוצה להסביר גמרא במסכת סנהדרין. אבל חשוב להזכיר מה הנושא. הנושא שבו עוסק המהר"ל כאן הוא שאנחנו הולכים משניות לאחדות. זה הנושא. העולם שבו אנחנו נמצאים הוא עולם של שניות. זאת אומרת, ריבוי. זה העניין של העולם שלנו. יש בו עולם הריבוי, יש פירוד. אנחנו במציאות של פירוד. ולעתיד לבוא, בימות המשיח, יהיה מצב של אחדות. העולם כפי שהוא עכשיו, הוא לא מאפשר את גילוי האחדות הפשוטה. אמנם ברור שהעולם התחיל מאחדות. ברור. כמו שביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, גם פעם, השם היה אחד ושמו אחד. אבל בינתיים, באמצע, לא. כן, הרצל. הכל זה אחדות פשוטה ו?
אחדות הפשוטה של הפעולות המשתנות.
שלה?
הפעולות המשתנות.
כן.
אנחנו חשים את זה, אנחנו רואים את זה שיש אחדות פשוטה של הפעולות המשתנות. הכל משתנה, נכון. הכל חי וקיים, למרות שכולם דזים בצורה מפורטת.
זה נכון, אתה צודק. אבל זה לא גלוי.
זה לא גלוי.
זה שהאחדות הפשוטה בעולם הזה היא לא גלויה. אתה צריך ללמוד להכיר את האחדות הפשוטה מתוך הפעולות המשתנות. אבל זה לא גלוי. זה לא, אם זה היה גלוי, זה היה מחייב. היה מחייב. אפילו אדם בחיים שלו, הוא לא מרגיש שהדברים שהוא עושה קשורים אחד לשני. הוא לא מצליח להסביר איך מצבו היום תולדה של מצבו אתמול. הוא לא. זה לא גלוי. זה כמובן קיים. אני כמה פעמים אמרתי, זה לא שהאחדות חס ושלום נמחקה. היא נעלמה. עולם זה מלשון העלם. יש פה דבר שנעלם אבל קיים. אם הוא לא היה קיים, הוא לא היה נעלם. הוא לא היה. הוא נעלם כי הוא קיים, אבל הוא נעלם. ואיך חכמים תרגמו את המציאות הזאת? בזה שאסור להגיד את שם השם. אסור לבטא את השם. כל ההוגה את השם באותיותיו, אין לו חלק לעולם הבא. מה קרה? סך הכל האדם קרא מה שכתוב. הוגה השם באותיותיו. כן. כי זה, להגות את השם באותיותיו, זה דבר חמור מאוד. זה כאילו שהעולם הוא כבר שלם. כאילו מלכות השם היא גלויה בעולם. למה זה מאוד חמור? כי אם אתה חושב שמלכות השם כבר שלמה בעולם, אז אתה לא משתדל, אתה לא מתקן, אתה לא פועל. היא תפיסה מאוד מקולקלת. לחשוב שכבר הכל מסודר והכל מתוקן. זה חמור מאוד. אסור להגות את השם באותיותיו. זה שהכהן הגדול היה אומר את שם השם המפורש, זה בתנאים מאוד מיוחדים. זה היה בתנאים מאוד מיוחדים. זה היה בתנאים של מעבדה. זאת אומרת, בית המקדש, זה המעבדה ששם רואים את העתיד להיות. חיבור העולמות, שאין שום קלקול שאי אפשר לתקן. זהו, הכל כבר יודעים איך לתקן כל קלקול בבית המקדש. אין חיסרון מורגש. אין אפילו צורך לשבות ממלאכה בשבת. נו מה? כן? מאין עולם הבא? אין. בבית המקדש, בשבת, עסקים כרגיל. זאת אומרת, זה עולם שלא צריכים לשבות ממלאכה כדי להרגיש את השם הפועל. למה אנחנו שובתים בשבת? כדי להכיר שהשם הוא הפועל. כי מרוב שהאדם פועל במשך ימי השבוע, הוא לא חש בנוכחות האלוקית. כוחי ועוצם ידי. הוא חושב שהוא עושה את הכל. אז אנחנו פעם בשבוע שופטים ורואים שהעולם קיים. שהעולם עובד. אז אם כן, זה לא האדם, זה השם. נכון. אבל בבית המקדש זה כל כך גלוי שזה השם. שהעובדה שמקריבים קורבנות בשבת, זה בכלל לא משבש את המחשבה ואת הדעה. זה צלול וברור כשמש. שהכל זה האחדות העליונה. לכן צריך תנאים מאוד מיוחדים כדי להגות את שם השם. אבל אם מחוץ לבית המקדש אדם הוגה את שם השם, זה שקר. הוא כאילו טוען ששם השם כבר גלוי, כשיש עדיין המון, המון מה לתקן, ויש עוד הרבה מה לעשות. ורק לעתיד לבוא תתגלה האחדות העליונה במלוא העולמות. היום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כן.
בזמננו כיום, אסור לומר את שם השם מפורש.
נכון.
ובאיזה סיבה שמה זה
גלוקת... כי המציאות היא לא תואמת את האידאל. שם השם, לומר את שם השם מפורש, זה אומר שהתחברו העולמות. עולם, העולם הרצוי, והעולם המצוי. התחברו. זהו. זה אותו דבר. אין עולם רצוי ואין עולם מצוי. יש עולם אחד. אז כשיש עולם אחד, להגיד את השם ככתבו. הרי מה אנחנו עושים? אנחנו כותבים את שם השם באותיות מסוימות, ואנחנו אומרים אותו באותיות אחרות. כן. מה זה אומר? מה זה אומר? שאנחנו כותבים את שם השם בצורה אחת, ואומרים אותו בצורה אחרת. מה זה אומר? זה אומר שהמציאות לא תואמת את הרצוי. שם השם הכתוב זה מה שצריך להיות. אבל זה לא מה שאנחנו רואים. זה לא מה שאנחנו קולטים. המציאות היא עדיין לא תואמת את זה. אז אתה לא יכול לבטא את שמו כאשר הוא. לעתיד לבוא, כן.
זה מוזר קצת, הרב. זה לא מוזר. אנחנו קוראים את שם השם המפורש ומאגים את זה ב...
ודאי זה מאוד מוזר. כי המצב הוא מוזר. נו, זה בדיוק העניין. זה פלא פלאים. אתה כותב מילה, ואתה קורא אותה לא כפי כתבה, אלא כפי שאם נמסרה להיאמר. זאת אומרת, חכמים באו ואמרו לנו, אף על פי שככה זה כתוב, לא ככה זה מצוי. זהו. אנחנו במצב כרגע של לקבל עול מלכות שמיים. מה אנחנו אומרים כשאנחנו קוראים את שם השם? אדנות. כלומר, אנחנו רוצים לקבל אותו כאדון. אבל למה צריך לקבל אותו כאדון אם הוא אדון? לא. כי העולם שבו אנחנו נמצאים, זה עבודת האדם לקבל אותו כאדון. אבל לעתיד לבוא, מה זה לקבל אותו כאדון? הוא אדון. עבד קם כל בוקר. הוא אומר לאדון שלו, אתה יודע מה? אני חושב שאתה אדון שלי. מה זה? נכון, כי זה המצב. אנחנו מבטאים את שם השם בקבלת אדנותו. זאת אומרת שצריך לקבל. למה? כי זה עוד לא גלוי. אבל כשזה גלוי, נעשה ונשמע. זה פשיטה. לכן לא שייך עכשיו לבטא את שם השם ככתבו. כי זה לא המצב. ובפרק חלק, תנן, נמדו במשנה. יש משנה בגמרא במסכת סנהדרין. עשרת השבטים אין עתידין לחזור. שנאמר, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. רבי אלעזר אומר, מה היום מאפיל ומאיר, אף הם שאפלה עליהם, עתידה להאיר להם. אם כן, מחלוקת תנאים במסכת סנהדרין, האם עשרת השבטים של מלכות ישראל, שגלו על ידי מלך אשור 140 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, עתידים לחזור לישראל. 140 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, מאז נעלמו. מי אומר שאין מחלוקת? זה המהר"ל, זה לא הגמרא. במשנה כתוב מחלוקת. אני קראתי את המחלוקת. מחלוקת רבי עקיבא, רבי אלעזר. אחד אומר, ושניהם למדו מאותו פסוק. בפסוק יש הקש בין הגלות לבין היום. היום הזה. ככה כתוב הפסוק, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. שני התנאים למדו מאותו פסוק הפוך. רבי עקיבא למד. נכון שיום שחולף לא חוזר? נכון. אז זה מה שהתורה רצתה להגיד, שהגלות שלהם היא סופית. כמו שהיום חולף ואינו חוזר, כך הם גלו ולא יחזרו. ככה כתוב, לא? מה זאת אומרת? אני קורא. מה היום הולך, אולי אין לנו אותה גרסה, מה היום הולך ואינו חוזר, אף הם הולכים ואינם חוזרים, דברי רבי עקיבא. זה מה שכתוב אצלכם בספרים? יופי. אנחנו ממשיכים. רבי אלעזר אומר הפוך. רבי אלעזר אומר, רק רגע, אני לומד דווקא הפוך מן הפסוק הזה. מה אתה לומד? מה היום הזה מאפיל ומאיר? אף הם שאפלה עליהם, עתידה להאיר להם. כלומר, איך בנו יום? לילה. ומה בא אחרי הלילה? היום. אז אותו דבר. נכון שעשרת השבטים הם בגלות שנראית כלילה, כחושך. אבל מה ברכי הלילה? היום. אז אחרי שיהיו בחושך, הם יהיו ביום. כלומר, יגאלו ויחזרו. אם כן, בפשט דברי המשנה, יש מחלוקת בין רבי עקיבא לבין רבי אלעזר, האם עשרת השבטים עתידים לחזור לעם ישראל, כן או לא? רבי עקיבא אומר לא, רבי אלעזר אומר כן. מזעזע. זה ודאי מזעזע. שמה אנחנו? רק רגע, ידידיה. רק רגע, אתה במתח גדול. אני מבין אותך, גם אני במתח. שחז ושלום, עשרת השבטים יאבדו בעם ישראל. על שבט אחד יזדעזע העולם, עד סוף כל הדורות על מה שקרה עם יוסף. פתאום עשרת השבטים ייעלמו. אבל לפי פשט הדברים, זה מה שאומר רבי עקיבא. אז אנחנו נצטרך כמובן להבין למה התכוונו רבותינו. כן.
למה צריך לקש אבל כתוב מפורש שנתיבים לעבור?
זה לא פסוק. בפסוק כתוב, וישליכם אל ארץ אחרת כיום הזה. כל העניין הוא איך אתה דורש את הפסוק הזה. איך אתה דורש אותו. רבי עקיבא דרש אותו ככה, רבי אלעזר דרש אותו אחרת. אתה מתכוון לתחילת המשנה. צנן, עשרת השבטים אין עתידין לחזור, וזה דעת רבי עקיבא. זה דעת רבי עקיבא, ורבי אלעזר חולק. רבי עקיבא, רבי אלעזר אומר לא, מה פתאום? אתה לומד מן הפסוק הזה ככה, אני לומד הפוך. כן?
אני יכול להביא טיפה הגדרה על עשרת השבטים, מתי הם גדלו?
אני יכול להגיד בקצרה, אף על פי שכאן המהר"ל רוצה להסביר את העניין המהותי, אבל אתה צודק. צריך להבין את העניין בכלל. אחרי מלכות שלמה, מלכות ישראל התפלגה לשני חלקים. חלק אחד היו בו שני שבטים בעיקר, יהודה ובנימין. מלכות שנייה היו עשרת השבטים האחרים, והיא נקראת מלכות ישראל. מרכזה היה בשומרון. זה היה המרכז של המלכות הזאת. ושתי המלכויות, מי אחרי מלכות שלמה עד 140 שנה לפני חורבן בית המקדש הראשון, התקיימו במקביל. לפעמים בשלום ולפעמים במלחמה. שתי המלכויות היו קיימות בצורה עצמאית. והגבולות בדרך כלל היו סגורים בין שתי המלכויות. אי אפשר היה לעבור ממלכות אחת למלכות אחרת. מלכות יהודה במרכזה היה בית המקדש, ירושלים בית המקדש. בהרבה מן המלכים שבמלכות הזאת היו נאמנים לשם ולעבודתו, היו פה ושם סטיות, אבל באופן כללי היו נאמנים לשם. לעומת זה, מלכות ישראל, כמעט ללא יוצא מן הכלל, שרו מאחרי השם ושקעו בעבודה זרה נוראה. זה לא מנע מנביאים להסתובב שם חופשי, כגון אליהו הנביא ואלישע, שדווקא היו במלכות ישראל ולא במלכות יהודה. ומדי פעם החזירו את העם בתשובה. אבל בגלל רוב האבונות, גם של המנהיגים וגם של העם, בסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא אפשר למלך אשור להשתלט על המלכות הזאת, לכבוש אותה ולהגלות אותה למקום לא נודע.
מלכות ישראל הייתה הרבה יותר גדולה,
היא הייתה עשרת שבטים. 10 שבטים מתוך 12. תעשו את הפרופורציה, תראו מה יוצא מפה. יש אומרים שגלו לכל מקום שאפשר רק לדמיין וגם לא לדמיין. אף אחד לא יודע בדיוק, יש כל מיני השערות וכל מיני הצעות וכל מיני אפשרויות. ההמשך גם יעזור אולי קצת לנו להבין יותר מה זה אומר שהעשרת השבטים האלה נעלמו? כי עוד מעט תראו שהמהר"ל יש לו שיטה בזה, והוא רוצה לברר את הנקודה הזאת. למה זה, איך זה קשור לנושא שלנו? זה גם הנושא הרי המהר"ל לא הביא את הגמרא הזאת, כי זה מסקרן אותנו לדעת עתידם של עשרת השבטים. הוא בא, מביא את הגמרא הזאת באותו הקשר שהזכרנו קודם, שאנחנו נמצאים בעולם של פילוג. רק לעתיד לבוא, זה המשפט הפותח בפרק שלו, תשימו לב. התבאר לך כי בזמן המשיח, אז יהיו ישראל אחד ומלך אחד לכולם. אבל קודם שיבוא המשיח, אין ראוי שיהיה בעולם התאחדות, שיהיה העולם אחד לגמרי. והנה המהר"ל מביא את הסיפור הזה של עשרת השבטים, כדי באמת להבליט את הנקודה הזאת, שכמעט לא נתגלתה אחדות בישראל במלכות. רוב רובם של ישראל לא היו באחדות. רוב רובם. ורוב ימיהם, מתוך כל תקופת בית ראשון, 410 שנים, היו בכמעט אחדות בזמן שאול, תקופה מאוד צרה, דוד, ורוב תקופת שלמה המלך. אנחנו מדברים על פחות מ-100 שנה. כלומר, יותר מ-300 שנים, המלכות הייתה מפולגת. אז אומר המהר"ל, אתה רואה? טוב, עכשיו המהר"ל התרכז אצלנו בגמרא הזאת, לפני שנתקשר לנושא עצמו. והוא מתחיל ככה. ואין מחלוקת אם יהיו לעתיד כל עשרת השבטים או רק יהודה ובנימין. שאין לומר שיהיה חסר שבט אחד מישראל חס ושלום. שדבר זה אי אפשר לומר שאין חילוק יותר מזה, שיהיו חס ושלום מקצת ישראל בלבד, ולא הכל. המהר"ל מתחיל בלשלול ההבנה לכאורה שמשתמעת מפשט הדברים, שכאילו עשרת השבטים עבדו סופית. אומר המהר"ל, לא, זה בטח שלא. חס ושלום לא יעלה על הדעת. למה לא יעלה על הדעת? לכאורה זה פשט דברי רבי עקיבא, אמר, ודאי שלא לזה התכוון רבי עקיבא. ומדוע לא? בגלל שלא ייתכן שעם ישראל יהיה גידם. לא ייתכן שיחתכו האיברים מהאומה הישראלית ששלמותה בניינה מ-12 שבטים, שבטיה. ויהי בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. לא ייתכן דבר כזה. לא יעלה על הדעת שאנחנו נחשוב שעם ישראל באחרית הימים יחזור לקדמותו, כשיהיו לו חסרים מתוך 12 איברים 10. איזה מין צורה זאת? זה צורה של עם? שיהיו חסרים לנו כל עשרת השבטים של מלכות ישראל, ואנחנו נהיה רק יהודה ובנימין? זהו, ויתרנו על כל עשרת השבטים האחרים, יששכר, זבולון, אשר וכולי. מה קרה? אומר המהר"ל, לא, זה לא הכוונה. זה לא יכול להיות. לא לזה התכוונו. זה פשוט. כן. נכון, כמובן. אז הרי המהר"ל, הוא הביא את הגמרא, אז ברור שהוא צריך להסביר לנו, אם כן, למה התכוונו התנאים במחלוקתם.
במחלוקת הזאת מתברר גם שאין כנס פסוקים אחרים שיתמכו בהם.
יפה, אז בוא נראה. אז איך באמת הוא מסביר את התנאים. אז הוא ממשיך הלאה. וצריך לומר, צריך לומר, מרא צריך ללמוד עם מפרשים, הנה. וצריך לומר, דסבירה ללמאן דאמר עשרת השבטים אין עתידים לחזור. כלומר רבי עקיבא צריך להסביר לומר בדעתו דלה עירה בכל עשרת השבטים שהרבה מהן כבר שבו. והרי אמרינן בגמרא במסכת מגילה דירמיה יחזיר אותם. ובאמת אצלנו על הגמרא בסנהדרין רש"י אומר לא שיחזירן כולן אלא מקצתם יחזיר. זאת אומרת הגמרא במסכת מגילה אומרת שירמיה הנביא הלך לחפש את עשרת השבטים והוא יחזיר אותם, אבל לא יחזיר את כולם. מה זאת אומרת לא יחזיר את כולם? מכל שבט יחזיר מקצתו. זאת אומרת יש בעם ישראל כל השבטים. כן, כן, כרגע, אלא, כן, אולי, יכול להיות. שמעתם על ספר שנקרא בני יששכר? לא שמעתם. זה ספר עמוק מאוד בחסידות, שנכתב על סודות החודשים ועל החגים. ספר ידוע, ככה נקרא הספר, בני יששכר. כותב המחבר, אני לא זוכר את שמו המלא, אפשר לראות את זה, אני חושב שהוא נמצא בו בספרייה, ספר בני יששכר. הוא אומר, וכידוע, אנחנו משבט יששכר. לכן, קראתי את הספר הזה, בני יששכר. איך הוא יודע? אז זה צריך לשאול אותו. כן? אבל זה אחד מן הגדוילים שאנחנו מדברים על לפני, אני יודע, 200 שנה. זאת אומרת, שיטת המהר"ל, הוא אומר, זה חייב להיות ככה. שמה שאומרים, שעבדו עשרת השבטים, הכוונה, שאין לנו את השבטים בשלמותם. אין לנו כאן את כל שבט זבולון, כל שבט יששכר, כל שבט אשר, כל שבט בנימין, כל, לא, חבל. וכמובן, לעתיד לבוא זה יהיה. אבל, בינתיים, ברור שיש לנו נציגים של כל השבטים. אחרת עם ישראל הוא לא עם ישראל. איך יכול להיות עם ישראל? עם ישראל, בלי כל עשרת השבטים. לזה, על זה הייתה המחלוקת. אם אלה מכל שבט ושבט לא חזרו, עתידים לחזור. רבי עקיבא אמר לא, אלה עבדו סופית. אבל לא עבד השבט, כי ירמיה החזיר מקצת שבט ושבט. ורבי אלעזר אומר לא, גם אלה עתידים לחזור. גם אלה שלא חזרו בזמן ירמיה, גם הם עתידים לחזור. אם כן, אומר המהר"ל דה ירמיה יחזיר אותם, רק הדברים נאמרו על עשרת השבטים שהגלה אותם סנחריב, ועל ביניהן אמרו כך. ובגמרא, בפרק חלק, אמר לאחן הגלה לאו, לאן נגלו, כלומר, לאן גלו כל אלה שירמיה באמת לא יחזיר אותם. מר זוטרא אמר לאפריקה, ורבי חנינה אמר להרי סלוג. ומעתה למד אמר אפריקה, הרי אפריקה אין שם ישראל ידועים. אומר המהר"ל, לפי דעת, יש פה דעה שעשרת השבטים האלה גלו לאפריקה. נו, ושמה באפריקה ידוע לך שיש לך ככה רבבות של יהודים? ואין לומר שהיו מתערבים עם הגויים. אולי אתה אומר, כן, אבל הם לא ניכרים כי הם כבר התערבו עם הגויים. ופליגה עם אותן שנטמעו בין הגויים יחזרו לעתיד. דבפרק כמה דמסכת יבמות מוכח דלה חיישינן לאחי. כלומר, אם היית אומר ששם זה מלא יהודים רק אם יתערבו בין כולם, אז היינו צריכים לחשוש שאולי אחד מן הגויים שם הוא בכלל יהודי. דקאמר שם, כי הרי במסכת יבנות נאמר דבר מעניין, גוי שקידש בזמן הזה, אין חוששין לקידושין, ולא חיישינן שמה הוא מעשרת השבטים. לא חוששין. תבוא ותגיד, אם אתה אומר שעשרת השבטים גלו לשם, והם התערבו ביניהם, אולי בעצם אחד מהם זה יהודי. ואם הוא יבוא ויעשה, יקדש אישה, אז אולי האישה היא מקודשת והיא צריכה גט. לא, לא חושש.
למה צריך לחשוש מזה?
למה? אם הוא עשרת השבטים, אז זה ההפך.
לא חיישינן שהם מעשרת השבטים.
זה אותו. זה ב... שמה?
מעשרת השבטים, אנחנו צריכים...
זהו, בדיוק. נגמר הסיפור. זה העניין. זאת אומרת... לא, לא, ההפך. מה זה לא? לא חיישינן שהוא גוי? אז אם ככה, מה אתה מדבר על ה... אז זה ודאי קידושין. אם אתה לא חושש שהוא גוי, אז הוא ודאי יהודי. אז אם הוא יהודי, אז ודאי שהקידושין שלו תפסו. אלא הגמרא אומרת, לא. לא חוששים. זהו, לא חוששים. ולא החיישינן שמה הוא מעשרת השבטים. למה? דגמירה, כי למדנו, קיבלנו במסורת, דבנתא דהאו דרה, שהנשים של עשרת השבטים שבאותו דור שגלו, הצטרויה, הצטרה פירוש, נבקע רחמה ולא קלטו הזרע ושוב ליקה למיחש שנשארו מן עשרת השבטים. זאת אומרת שאנחנו לא חוששים שמסתובבים עשרת השבטים באי אלו מקומות, כי הם השרידים של עשרת השבטים שגלו. למה? כי הקדוש ברוך הוא גרם לכך שכשהגלו את עשרת השבטים לא נשארו להם בנים אחריהם. זהו. אז אם ככה, אם אתה תגיד ככה, אז זהו, יפה מאוד. אז אם לא היית אומר שמקצתם חזרו, זאת אומרת שחז ושלום עבדו סופית מישראל עשרת השבטים. אומר המהר"ל, זה לא יכול להיות. אם כן, זה ברור שיש לנו, אם כן, שני מצבים. היו עשרת השבטים שגלו, ירמיה הלך והצליח להחזיר מכל שבט ושבט מקצתו, והאחרים שירמיה לא החזיר, נגמר הסיפור. זהו, אין. אז יוצא שלפי ההסבר הזה, מצוין, כל מי ששייך לעם ישראל, ודאי, הוא כאן. כלומר, עם ישראל זה עם ישראל הידוע. אנחנו לא מתחילים לחשוש שמה מסתובבים כל מיני אנשים, והם אולי יהודים שמופיעים בצורה של גויים. לא. או שאתה יהודי, או שאתה גוי. חשבון פשוט. כן.
הרב אמר, כל מי ששייך, יש מצב שיש יהודים שהם בחול והם לא שייכים, לא ראויים להיות בארץ הזאת?
הם יודעים, הם ידועים כיהודים?
ידועים כיהודים.
אתה מכיר פטנט לעשות יהודי לא יהודי? אה, זה הפטנט היחיד. זהו, זה העניין. הפטנט היחיד לרעה זה שיהודי יתחתן עם גויה. זה הפטנט היחיד. אין פטנט אחר. אי אפשר לעשות מיהודי לא יהודי. אי אפשר. אין דבר כזה. אי אפשר למחוק את היהודיותו של האדם היהודי.
אבל
עדיין נשאר יהודי. מה? גוי,
הוא בוודאי נשאר יהודי.
הצאצאים לא.
לא, ההמשך. כן, אתה צודק. מדובר על ההמשך.
אדם יותר חולה.
ודאי, מדובר על ההמשך. אבל בוודאי הוא בעצמו נשאר יהודי.
מה ההפך?
מה ההפך שמה?
אם ישראלית מתחתנת עם גוי, ההמשך כן יהודי.
ודאי.
אז איפה הוא פה במה שאנחנו מדברים?
מי זה הוא?
הצאצא, ההמשך.
זה באמת יותר מסובך. זה יותר מסובך. זאת אומרת, זה תלוי אם אמו תדאג לכך שהוא יישאר יהודי. הנה עכשיו יש לי סיפור כזה. באיזה מקום בעולם. בדיוק שאלו אותי בשבת. אישה אחת יהודיה התחתנה עם גוי. ועכשיו הם במלחמה. היא רוצה ברית מילה. והוא לא רוצה ברית מילה. מה הסברה של הגוי שהוא לא רוצה שהבן יעשה ברית מילה? מה זאת אומרת? הוא יהודי. שהוא לא יהיה שונה מאבא שלו. זה מה שהוא טועה. הוא אומר, מה זאת אומרת? אם את עושה לו ברית מילה, יום אחד הוא ישאל, אבא שלי ככה ואני ככה, איך זה יכול להיות? מה? מישהו אמר שלא אי אפשר להבין. הוא כגוי טענתו צודקת. זה, הטענה היא לגיטימית. זה הסיבוך. זה הבעיה. טוב, עכשיו היא תולשת את השערות כי עכשיו היא מבינה. אז אמנם הבן הוא יהודי, הוא חייב בברית מילה. טוב, אז התייעצו איך להסביר לגוי שבכל זאת הוא יסכים. אבל אמרתי, כן, זה באמת מסובך. זה לא פשוט. כן, זה באמת בעיה. מכל מקום הוא יהודי. אז השאלה, אם הזהות היהודית שלו תישמר או לא תישמר, זה כבר השגחה. זה כבר, זה כבר, זה כבר שייך להשגחה. האם באמת מצד האמת הוא יהודי? השאלה, כאן בתנאים שבה הוא יגדל, האם באמת בכל זאת תישמר זהותו היהודית, או בסוף זה ילך לאיבוד, כי הוא יגדל בסביבה, ועל ידי אבא כזה שידאג לכך שהוא ישכח שהוא יהודי. אז לצערנו, הרב, זה קרה במשך הדורות, הרבה פעמים.
ומה זה בגיל 30?
מה?
עושים לו בית הילד הזה, מה
הלכתית? ודאי. זאת אומרת, הוא יהודי? הוא יהודי לכל דבר.
אבל מה אם לא עשו לו ברית ונולד והסביבה והכל ושמח מהיהדות? בגיל 30 הוא רוצה לחזור ליהדות.
ברכה, ברוך הבא. יש כל יום בערך כאלה 100. מה אתה חושב? אתה יודע כמה כאלה קורים? מה? כן, אז אתה יודע. מה אתה אומר, ידידיה?
ביום שישי בשעה 3 עם הרב דוד לאו.
טוב, אז סיפור שהיה אצלו, כך סיפור שהיה אצלי. מה? אנחנו, אם היינו אומרים שעשרת השבטים נשארו בין הגויים, כל גוי שהיה נותן קידושין, היינו צריכים לחשוש. שהקידושים שלו הם קידושים, כי אולי זה אחד מן היהודים שמסתובבים ביניהם. לא צריך לחשוש. מה זאת אומרת? אם יבוא גוי, מכל מקום בעולם, נגיד הסיפור שדיברנו עליו עכשיו, גוי יבוא, ויקדש אישה יהודיה. מה אנחנו אומרים? יש שטויות, זה כלום. אין נישואין של יהודיה עם גוי. זה כלום. זה לא נחשב לנישואין. בטל ומבוטל, היא לא צריכה גט, היא לא צריכה כלום. אם יהודיה במרכאות כפולות מתחתנת עם גוי, מה המשמעות של החתונה הזאת, של הנישואין האלה? אפס. הבל אבלים, הכל הבל, אמר שלמה המלך. אבל אם היית אומר שעשרת השבטים נשארו כעשרת השבטים, אז אולי היית צריך לחשוש. שכל גוי שמתחתן עם יהודיה, בעצם זה יהודי שמייסרת השבטים, שבינתיים שכח שהוא יהודי, והוא מסתובב בין הגויים. אז אולי הנישואין שהוא עשה, באמת הם נישואים. אז זה נפקא מינה עצומה, שלמשל אותה אישה שהתחתנה עם גוי, ובעצם הוא לא גוי, הוא יהודי, היא ודאי לא יכולה להתחתן אחר כך עם מישהו אחר, כי היא נקראת אשת איש. אומרת הגמרא במסכת יבמות, לא חוששים. אין דבר כזה. כשגוי הוא גוי, אתה לא חושש שזה יהודי שהלך לאיבוד, אלא זה גוי. מה? כמובן, היא לא צריכה לא גט, ואין חשש שהיא אשת איש. והיא יכולה, אף על פי שהיא הייתה פעם עם גוי, היא היום יכולה להתחתן עם יהודי. זה נפקא מינה עצומה. לא.
אם הוא יהודי.
למה? אז זה נפקא. כי גוי פוסל אישה לכהונה. יש דינים מיוחדים בכהונה. יש ייחוס לכהונה. אז גוי שבא על אישה יהודיה, פסל אותה מן הכהונה. כן. כן.
אם הוא לא ידע שהוא יהודי, גם הקידושין לא נעשו כדת וכדין. הטקס עצמו, הכתובה, אז איזה מין קידושין אלה?
נו, הוא פעם, הגוי הזה, ראה סרט. הוא פעם ראה סרט. אני יודע, יש סרטים שרואים יהודים טקס חופה יהודית. הוא מתעניין בטקסים דתיים בעולם. פעם סיפרו לי סיפור שבדרום אמריקה, על איזה אי, היו שמה, הייתה קבוצה שמה של גויים, והם היו נוצרים, ושמה ראש החבורה, הוא עם הזמן כבר לא האמין שזה אמת, ומדי פעם הייתה מגיעה איזה אונייה לאותו אי, תיירים, כל מיני דברים. ואז הוא היה תופס מי שיורד מן האונייה, שואל אותו, מה הדת שלך? אז הוא אומר לו, פרוטסטנטי. לא נוצרי קתולי, נוצרי פרוטסטנטי. הוא אומר, טוב, תסביר לי מה זה. הוא הסביר לו. אז הוא אומר, אולי זה אתם צודקים. אתה מוכן לחתן אותי? הוא היה עושה טקס דתי לפי מי שהיה נוחת, אז הוא ככה התחתן לא יודע כמה פעמים, כל פעם לפי הטקס הדתי של מי שהיה מגיע עם האונייה. עד שיום אחד הוא נתקל ברב יהודי. ואז הוא שאל אותו, מי אתם? אנחנו יהודים. מי זה היהודים? זה אלה שכתובים בתנך. מה, התנך, הבייבל? כן. זה מעניין זה. פעם ראשונה שאני רואה אנשים שמדברים עליהם בתנך. ובמה אתם מאמינים? אנחנו מאמינים בזה. זה מעניין מאוד. ומה עושים כדי להיות יהודים? כי בינתיים אני כבר עברתי כמעט את הכל. אז הוא אמר לו, כדי להיות יהודי זה מסובך. צריך ללכת ללמוד באולפן גיור, ולבוא לארץ ישראל, וכו' וכו'. קיצור, עלו לארץ, התגיירו, הם חיים פה באיזה יישוב, קבוצה שלמה, והם, הוא התחתן, עוד פעם. אבל הפעם, לא, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, יכול להיות שגוי, אתה שואל, איך יכול להיות? הרי גוי. אז יכול להיות שהוא ראה איזה טקס דתי יהודי, והוא החליט שהוא יעשה אותו דבר. אם היינו חוששים שהוא יהודי, אז יכול להיות שזה היה תופס. אומרת הגמרא, לא תופס. כן.
שתי שאלות. על פי מה שהסברנו עכשיו,
כן.
איפה נכנס פה מחלוקת רבי עקיבא ורבי אלעזר? ואם הרב יכול לחזור לפרש כאן את המילים בארמית, דגמירא דבנת, שלום לך.
כן. טוב, אז אנחנו באמת לא נאריך יותר מדי בגמרא הזאת, אבל מה שאתה שואל, איפה נכנסת המחלוקת? בזה נכנסת המחלוקת. האם על היהודים, מה שהמהר"ל רוצה לומר, שהמחלוקת בין רבי עקיבא ורבי אלעזר, היא לא על עצם חזרתם של עשרת השבטים. זה ברוך ששניהם מסכימים שמעשרת השבטים חזרו לכל הדעות על ידי הנביא ירמיהו. זאת אומרת שבעם ישראל יש היום את עשרת השבטים. אז מה המחלוקת? המחלוקת על אותם עשרת השבטים הלא ידועים. רבי עקיבא בא וטוען ואומר, זהו, זה סוף הסיפור. חכמים בעצמם אומרים שאתה לא חושש שמישהו בעולם הוא מעשרת השבטים. ההוכחה שאם גוי ייתן קידושין, אתה לא חושש לקידושין שלו. זה סימן שמי שלא חזר בזמן ירמיהו, הלך עליו, נגמר הסיפור איתו. אם כן, זה מה שאני אומר, רבי עקיבא, נגמר סופית. אומר רבי אלעזר, לא. יבוא זמן שגם הבנים ובני הבנים וגם אלה שנשכחו מאיתנו יחזרו. איך יחזרו? אנחנו לא יודעים. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים. מה ההבדל? זה הרמב״ם כותב בפרק י' בהלכות מלכים שמלך משיח עתיד להחזיר את נדחי ישראל. מה זה נדחי ישראל? נדחו אפילו מלהיות ישראל. לא הכוונה קיבוץ גלויות, כי קיבוץ גלויות היא לפני בו משיח. אם לומדים טוב את הרמב״ם, לא כמו שיש שמסבירים. יש שמסבירים שהמשיח הוא קודם קיבוץ גלויות. ולכן מה שקורה עכשיו זה לא המשיח. לא, זה אתה מתחיל, כי אתה מומחה. אבל הם טוענים לא ככה. הם אומרים, לא, זה לא עכשיו, זה כלום עכשיו. מדינת ישראל זה כלום. למה? כי מלך המשיח הוא קודם לקיבוץ גלויות. קודם כל צריך לבוא מלך המשיח, ואז יהיה קיבוץ גלויות.
מי זה הם, כבוד
הרב? ככה, למשל, טוענים, ככה, למשל, טוענים חב"ד. לעומת זה, ההסבר הפשוט בדברי הרמב״ם, שקודם כל יהיה קיבוץ גלויות, אחר כך בא מלך המשיח, כי מלך לא יכול למלוך אם אין לו עם. אז מה הכוונה שהוא יקבץ את נדחי ישראל? הכוונה שהוא יחזיר גם את אלה שנשכחו בכלל שהם יהודים. הם נדחים, הם כבר לא יודעים עליהם בכלל שהם יהודים. והוא יחזיר אותם, הוא יחזיר את אותם עשרת השבטים שכבר גם הלכו לאיבוד. אז יש פה מחלוקת. אם אלה שלא חזרו בזמנו מעשרת השבטים, גם עתידים לחזור. עכשיו הבנת איך המחלוקת שייכת? כן, בבקשה.
אמרת שאלה שלא חזרו, הם נעלמו, כי האנשים שלהם נהיו עקרות.
כן.
רבי
אלעזר אומר שיש, תסמוך על נביא שהוא ידע למצוא בכל זאת את אלה. נכון, זה לא לפי אותה מסורת, אתה צודק. רבי, זה מתאים לשיטתו של רבי עקיבא. נכון, רבי אלעזר אומר, לא. נכון, יכול להיות שהספיקו בינתיים להוליד, ובינתיים הבנים מסתובבים, וההוכחה שיש רב שמסתובב בעולם ומחפש את עשרת השבטים. הוא אומר שכן, אפשר למצוא עדיין את עשרת השבטים.
אם ככה,
מה
הם נשארו לעולם?
מה? הם שמרו על עצמאות מסוימת. כן, אני הבנתי, אני אומר, הם הספיקו בכל זאת להוליד, לפי שיטתו. והם שמרו על זהותם. יש אחד שמתעסק בזה, בלנסות לזהות איפה עשרת השבטים האלה בעולם. אז הוא מצא כל מיני שבטים עם כל מיני דברים מוזרים מאוד, מקומות בעולם שיש אנשים שעושים ברית מילה, מקומות שמדליקים נרות שבת, כל מיני דברים. אבל זה קשה, אף אחד לא יכול לתת על זה חותמת שכמה מיליונים...
זה סרט שהוא עשה?
מה?
זה עם הסרט?
כן, יש גם סרט על זה, איזה...
הגיעו
לגוש
קטיף,
היה כל
מיני אנשים כאלה. בגוש
קטיף. הגיעו. שבט מנשה.
כן.
יכול להיות. טוב. המשך הסיפור מחר.